חושנתם בחילו ובחילו ובחילו יחדה, אותיות יות כן ואותיות דף כן, בשם של כל ישראל. אנחנו ממשיכים בתיקון ממתת, דף תף רשתת זין למטה. אמר לרבי שמעון לסבא, להזכיר את מה שלמדנו בקטע האחרון, אנחנו מדברים על מעשה בראשית, שיוצא מהזיווג שבין יסוד ובין מלכות. הכוח של היסוד נרמז ב-28 כוח אותיות שיש בפסוק הראשון של מעשה בראשית. הכוח הזה הוא הסכום של החסדים ושל הגבורות, כמו שתי ידיים שיש בכל אחת 14 פרקים ביד ימין, יד, ועוד 14 פרקים ביד שמאל, יד, יד ויד, כ"ח, כוח. הכוח הזה הוא בעצם החסדים מצד ימין והגבורות מצד שמאל. וזה בעצם כל היסוד של מעשה בראשית. על זה נאמר, ועתה יגדל נא כוח אדוני. זאת אומרת ששם אדנות מיוחס למלכות, איך מגדילים את הכוח שלו? על ידי היסוד. והיסוד הזה נותן למלכות את כל מה שהיסוד קיבל מן החסדים מצד ימין ומן הגבורות מצד שמאל. איש לא נעדר. מי זה איש? היסוד אסור לו להיעדר. שאם חז ושלום יש ניתוק בין היסוד ובין המלכות, העולם לא מתקיים. ולכן צריך לדאוג כל הזמן לשם ייחוד קודשא בריך הוא שכינתה. כל מה שאנחנו עושים בתורה, במצוות, במעשים הטובים, הכל לשם ייחוד הזה. לשמור על הייחוד הזה. שלא ייפסק לעולם. חז וחלילה, אם הייחוד הזה נפסק, זה חורבן. ולכן אנחנו בני ישראל, עם ישראל, דואגים לזיווג. זה מה שבא ומלמד הסבא, אותו סבא שנכנס לשיעור של רשב"י. ועכשיו הוא ממשיך. אמר לרבי שמעון לסבא, עכשיו רבי שמעון עונה לו. סבא, סבא. אפשר להוסיף עוד על דבריך. כי מה שכתוב, מרוב עונים ואמיץ כוח, איש לא נעדר. כמו שאתה פירשת על היסוד בזעיר אנפין. הנה תמן, הנה שם, מייחוד היסוד עם המלכות, יצאה נשמת אדם קדמאה. אדם הראשון, הנשמה שלו יצאה מאותו זיווג גם כן. לכן כשיש זיווג כזה בין יסוד ומלכות, בין הערכים היסודיים, המחשבתיים, העליונים של מה שקדם לבריאה, ובין המימוש של הדבר בבריאה עצמה, התוצאה של החיבור הזה הולידה את נשמתו של אדם הראשון. תמן, משם יצאו הנשמות של אברהם, של יצחק, של יעקב, ותמן, ומשם יצאו הנשמות של משה ואהרון. תמן, ומשם יצאו נשמות דוד ושלמה. תמן זה משם, כן? וטרן עשר שבטים, כל השבטים, 12 שבטים, אותו דבר יצאו מהזיווג הזה. יצאו הנשמות של היוד בית שבטים, וכל נשמתים דשיטין ריבו דישראל, וכל הנשמות של 600,000, 60 ריבו של בני ישראל, יצאו מייחוד היסוד והמלכות. הכל יוצא מהחיבור הזה.
לאצילות.
לאצילות. זון באצילות.
מה שיצא קודם, או מה שיצא אחר כך, זה ממקום זיווג.
כל זה, אותו זיווג, שאחרי זה ממשיך הלאה. כשיש זיווג למעלה, הזיווגים מתמשכים ומתפשטים למטה. יש גלים. זה מכה גלים על החלקים התחתונים, וככל שיורדים, הפעולה הזאת ממשיכה. ובכל מדרגה של זכר ונקבה בחלק היותר מגושם, יותר תחתון, הזיווג הזה ממשיך בין היסוד של אותה מדרגה ובין המלכות של אותה מדרגה.
בסדר, זה על המציאויות האלה שהוא דיבר.
לא, על הכל.
הזכרתי לפני. לפני שאדם הגיע, היו גם תולדות מסוימות.
הזכרתי לפני שכל בריאת העולם נעשתה על ידי זיווג של יסוד ומלכות. שהיסוד הזה הביא את כל הכוח מצד ימין, שזה החסדים, ואת כל הכוח מצד שמאל, שזה הגבורות. זה מה שהסבא אמר על כל הבריאה של לפני אדם הראשון. ועכשיו, מה שמוסיף רבי שמעון בר יוחאי, זה כבר עניינים של אדם הראשון והאנושות ועם ישראל. זה מה שהוא מוסיף. אז הוא כבר דיבר על הנושא של מה שקדם. עכשיו זה התוספת של רשב"י, שהנשמות של אדם הראשון ושל כל מי שבא אחריו, קשור לעם ישראל, כל זה יצא, וכל הדורות של העליונים והתחתונים, הכל יצא מזיווג יסוד ומלכות. שורה אחרונה, ורוצה לומר, בין הדורות הנעלים והחשובים, שהצדיקים שבהם מרובים, ובין הדורות הפחותים, לא חשוב באיזה דור, על איזה דור מדובר. דאיתמר בהון, שנאמר בכל הדורות, כי את אשר ישנו פה עומד, עמנו עומד היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום. שפירש רש"י, ואף עם דורות העתידים להיות. קראת הקדוש ברוך הוא עמהם את הברית, כולהו תמן, כולם יצאו מייחוד יסוד ומלכות. אין דבר שיכול לצאת מחוץ למערכת הזאת. זאת אומרת שבעצם כל מה שנברא יוצא מהייחוד הזה של יסוד ומלכות. זה עיקרון מרכזי שאי אפשר בלעדיו בכל הלימוד הקדוש הזה. וזה שכתוב איש לא נעדר. היינו לא חסר מניו חד מחושבנה. לא חסר מהחשבון של 60 ריבו נשמות, אפילו איש, אפילו אחד. זה בפשט. ואמרנו איש, זה השם של היסוד. היסוד אסור לו להיעדר מהמלכות. כגוונה דצבא השמיים, כן צבא השמיים, שהם המלאכים שיצאו במספר מייחוד חיצוניות של זון. אז יש פנימיות של זון, שזה בעצם הנשמות, ויש זיווג חיצוני. אמרתי לכם שכשיש זיווג כזה, זה זיווג בכל השכבות. אז גם בשכבה החיצונית היה זיווג כזה, ומהחיצוניות של הזיווג נולדו המלאכים. כלומר שהמלאכים הם חיצוניים לנשמות. הנשמות יותר פנימיות מהמלאכים עצמם. כשאנחנו לא משתמשים בפנימיות הזאת כמו שצריך, ולכן אנחנו חושבים שהמלאכים יותר דקים ויותר זקים מאיתנו, בגלל שהגוף שלהם זך. אצלנו, אם היינו חיים את חיי הגוף לפי חיי הנשמה, היינו יכולים לשלוח אנחנו מלאכים, כמו שעושה יעקב אבינו. וישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש. כך צבא הארץ, שזה הנשמות של כל הדורות שיצאו במספר, עכשיו, מייחוד הפנימיות של זון והצילות. כן, נשמות זה פנימיות, מלאכים חיצוניות.
זה צבא השמיים, צבא הארץ.
בדיוק. וזה שכתוב, המוציא במספר צבאם. ועוד יש לפרש. מה שכתוב, מרוב עונים ואמיץ כוח. מה זה מרוב עונים? היינו דה כהנה. זה הכהן שהוא בחינת חסד, שהוא שורש הכהנים. מה זה מרוב עונים? מה זה עון?
כוח.
זה הכוח, נכון? הכוח של מה? של היסוד, של הזיווג, של הזרע. לכן מי שחז ושלום מוציא את זרעו לבטלה נקרא מעונם. וזה העון. דעית מרבה שנאמר בו כהן עון. הרי אצל כהן נזכר מילת עון. זאת אומרת שהכהן אמור לעשות חיבורים בין היסוד ובין המלכות. ואמיץ כוח, דע אלוהים, דאי היא אימה אילאה, זה שם אלוהים שהיא בינה, כלומר צד הגילוי, צד שמאל, שהיא נקראת כוח. דהתלבשת בגבורה, וברא על מה במידת הדין. אז אותה מידה העליונה שהיא בינה, התלבשה בגבורה, שהיא במדרגה שמאלית נמוכה ממנה, כן, בינה נמצאת בצד שמאל למעלה, ומתחתיה גבורה. אז זה למעלה מן העולם, וזה כבר בתוך העולם. העולם מתחיל פה. חסד. עולם חסד ייבנה, עולם. למעלה זה נקרא עולם הבא. למטה זה עולם הזה. אז העולם הזה נולד מהעולם הבא. ומאיפה השלב המעבר מן העולם הבא לעולם הזה? פה יש חוכמה. תמיד מהחלק הנוקבי. חייב שתהיה אישה, היא יולדת. גם פה היה זיווג, חוכמה ובינה, היסוד פה. הוא זה שמוליד מדרגות. ולכן מן הבינה אנחנו עוברים לתולדה של העולם. אבל כיוון שזה בא מצד שמאל, זה נחשב שהעולם נברא במידת הדין. ולכן זה שם אלוהים. מה זאת אומרת שהעולם נברא במידת הדין? למה כתוב עולם חסד ייבנה אם זה בגבורה? פשוט מאוד, הרעיון הוא רעיון של חסדים, כי זה נתינה. אבל הביצוע חייב לעבור דרך הצד השמאלי כל הזמן, שזה נותן גבולות. אם אין גבולות, אין עולם. ולכן זה נקרא מידת הדין, וזה שכתוב בראשית ברא אלוהים דווקא, שהוא דין. רוצה לומר, הבינה בראה את העולם במידת הדין. כיוון שקוראים לעולם הזה למעלה, של הבינה, עולם הבא, אז אפשר לומר בפשטות שהעולם הבא ברא את העולם הזה. והעולם הבא קיים, כי הרי הבינה לא נעלמה, היא עדיין פה. רק ברובד גנוז. והעולם הזה קיים. ברובד מגולה. השני העולמות קיימים. רק שאחד רואים אותו, והשני קשה לראות אותו. אלא למי שיש לו עיניים פנימיות. אבל שניהם בהווה. אנשים חושבים שהעולם הבא זה רק אחרי, כי הם לא מדברים עברית. עולם הבא זה בהווה, עולם שבא. לא אומרים עולם שיבוא אחר כך. עולם שבא, עולם הבא. רק שבעברית לא אומרים ש. אלא ה. אבל בעברית שכונתית אומרים ש. ובגינדה, איהו בשביל זה הבינה היא גיבור אמיץ כוח, כנגד מה שהדינים מתעוררים ממנה. חייבת להוציא דינים כדי להוציא גבולות. כי אם לא, אז אתה לא רואה כלום. מה זה הבריאה? היסוד של הבריאה זה לתת גבולות, לתת תחום לכל דבר. כדי לתת תחום ומידה, גבולות, זה מידת הדין. כל דבר שאתה אוחז ביד, זה מידת הדין. כל דבר שאתה רואה, זה מידת הדין. גם אם זה חסד גדול. עובדה, יש לו גבולות. כל דבר בעל גבולות, חייב שיהיה לו דין. אם לא, אז לא תראה גבולות. אי אפשר לדבר על גבולות. אז מידת הדין היא נחוצה. חייבת לתחם את המנגנון שבו אתה עוסק. זה כמו רעיון. אם אין לך גבולות, אתה לא תוכל בחיים לדבר על שום רעיון. אתה תגמגם. אתה לא תוכל להסביר שום דבר. כי הדבר לא בנוי בעיני רוחך.
תלמידים של הרבי עקיבא לא היה עם גבולות?
זה לא שלא היה להם גבולות, זה שהם לא כיבדו את הפן האחר של אותו דבר. הרי אני לא אינסוף, אני לא הקדוש ברוך הוא. אז אני אומר רק כיוון אחד, אבל החבר שלי יכול לראות כיוון אחר. אם אני אומר לו שהכיוון שלו לא קיים, הוא לא רלוונטי, רק הכיוון שלי קיים, אז מי אני? הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. זה מה שהורג. ומה שכתוב, איש לא נעדר, דהיינו די יעקב. אז עכשיו אנחנו יכולים לתרגם את האיש הזה, איש לא נעדר. אפשר לתרגם את זה ביעקב, אפשר לתרגם את זה ביוסף, כי הרי זה כל האלמנטים המחברים, המזדווגים, היסוד. אז יעקב הוא גם כן יסוד, רק שהוא השורש של היסוד, הוא נקרא תפארת. שהרי כל המנגנון הזה, בשביל מה זה? בשביל לתת להגיע למלכות. סור שיהיה העדר כאן, ולכן יסוד ותפארת. כן, פה זה יעקב, פה זה יוסף הצדיק, זה משה, צריך להיות גמיש. כל המדרגות הללו, בסופו של דבר זה רק כדי לחבר בין יסוד ובין מלכות, ומשם הכל נולד גם כן בעולמות תחתונים יותר. תמיד זכר ונקבה.
לכן משה מביא את העצמות של יוסף.
גם כן, ולכן הוא מסוגל לגלות, לא רק שהוא מביא את המלכות, את המדרגה של יוסף, הוא מסוגל לגלות משהו. מי שמסוגל לגלות משהו בעולם, אם זה מבחינה גשמית, להוציא דבר מן הכוח אל הפועל, אם זה מבחינה דיבורית, אם זה מבחינה רעיונית, אם זה מבחינה ציורית, אם זה מבחינה חומרית, אם זה מבחינה הכל, לא יכול לעשות את זה אם אין לו חיבור בין יסוד ובין מלכות בתוך המנגנון שלו הפרטי. אין זיווג כזה, אין תולדה. הבן אדם הזה יהיה אילם. בהתמרבה, דרך אגב, זה מה שקרה לפני יציאת מצרים. העולם היה בתוך קליפת האילמות. כי אף אחד לא יכול להתבטא, אף אחד לא יכול לגלות שום דבר. זה נקרא גלות, זאת הגלות האמיתית. לכן הזוהר מתייחס לגלות הדיבור, שאפילו הדיבור שהוא בר, במילה דיבור יש דבר, אי אפשר להוציא שום דבר החוצה. לא רק ממצרים, מהכל. הכל נמצא במצר.
אז זה גם משהו למת, כמו
עיוור. כן, כן. זה כל המחלה אשר שמתי במצרים, זאת המחלה הכי גדולה.
זה לא מת, זה חוזר.
זה
באמת מצב שמישהו
יכול
להוציא משהו?
מה? יש שלבים בחיים שבן אדם לא יכול להוציא, כן. זה שהוא קיים בעצמו, זה כבר יציאה של משהו, אבל יכול להיות שהוא תקוע. הוא לא יכול לבטא שום דבר. אדם שנמצא בטראומה, הנה אנחנו אתמול היינו ביום הזיכרון לשואה, ולא ביום השואה. כן, כולם אומרים שזה אתמול, זה היה יום השואה. זה לא היה יום השואה אתמול, זה היה יום הזיכרון לשואה. לא להתבלבל, רבותיי. כן? סתם זורקים מילים. אז היום הזיכרון הזה, זה אנשים שחיו גם אחרי מה שהם חוו בשואה. לא יכלו לדבר, לא הוציאו שום דבר. שנים, 30, 40 שנה לא דיברו. 50 שנה. כל זה נמצא במצב גלותי. אני לא מספר אפילו לא לילדים שלו. לאף אחד, לא לנכדים, לא לבעל, אף אחד לא יודע כלום. קבר. ברגע שהוא פותח את הפה, מתחיל להבריא מאותה מחלה. לכן תהילתי יספרו. אתם מבינים עכשיו למה היסוד של כל עם ישראל זה לספר. אם אתה לא מספר, אז אתה חולה במחלת הדיבור. הסיפור, אם אתה לא מספר את תהילת השם בעולם, בשביל מה אתה פה? נכון. כן, וזה מה שעושה הקדוש ברוך הוא בעצמו. ממי אנחנו לומדים את זה? ממנו. הוא אמר, ויהי. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא חולה, הוא בריא. ברוך שאמר והיה העולם. אומר ועושה, גוזר ומקיים. יסוד ומלכות. בסדר? דאית מרבה שנאמר בו ויעקב איש תם. למה קוראים ליעקב איש תם? לא טמבל, כן? אלא שמכריע ומשלים בין החסד והגבורה. זה נקרא תם. תם מלשון נשלם, שלם. תם ונשלם. הרי נרמזים כאן חסד, גבורה ותפארת. לכן הוא נקרא איש תם, יושב אוהלים. מה זה יושב אוהלים? אוהל של מי ואוהל של מי? אוהלים ברבים. חייב שיהיה לו קצת מזה וקצת מזה. קצת מלאה, קצת מרחל. אז הוא יושב בשני אוהלים. אוהל לאה, עולם הבא. אוהל רחל, עולם הזה. יעקב, איש שלם. אתה רוצה להיות כמו יעקב? אתה חייב להיות גם בעולם הבא, גם בעולם הזה, בו זמנית.
וגם אם אין דבר.
משה, איש האלוהים.
אותו דבר. משה רבנו נקרא איש האלוהים. חציו ומטה איש, חציו ומעלה אלוהים. אדם צדיק זה סולם. מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זה אדם שלם. וזה כמובן שאנחנו אומרים מטה ומעלה, זה גם ימין ושמאל, זה אותו דבר. וכן אפשר לפרשם על כתר, חוכמה ובינה, זה אותו דבר, רק בקומה עליונה יותר. וזה מובן. כי מה דאיתמר בתלת אילן, מה שנאמר בשלוש ספירות האלו של חסד, גבורה ותפארת, כן? איתמר בתלת אילאין, כך יכולים לומר גם בשלוש ספירות עליונות, כתר, חוכמה ובינה. זה משולש גבוה יותר. שגם הם נחלקים לג' קווים, כמו חסד, גבורה, תפארת. תמיד זה ג' קווים. בפילוסופיה המודרנית, להבדיל אלף הבדלות, קראו לזה תזה, אנטיתזה וסינתזה. על אותו רעיון, על אותו עיקרון. ואיתמר בתלת תתאים, ואותו דבר, למטה יותר, בשלוש הספירות התחתונות, נצח, הוד ויסוד. שגם הם נחלקים לג' קווים, כמו חסד גבוה תפארת.
זה הכל זה סגול.
לא הכל זה סגול, למעלה זה סגולטה, זה הפוך, אבל זה ג' קווים. סגול הפוך זה סגולטה, אז אותו דבר, זה אותו עיקרון. זאת אומרת שיש בעצם שלוש קומות במציאות, קומה עליונה, ראש, קומה אמצעית, תוך, קומה תחתונה, סוף. וצריך לתת לדבר להתבטא ולגדול, לכן שלוש שנים, זה המדרגה התחתונה. זה למשל שנות אורלה. למה יש שלוש שנים של אורלה? זה קשור לתחתונים, ששם נמצא הרעל. אז יש סכנה, אז כל דבר שהוא שלוש, צריך לזה, אי אפשר לאכול ממנו. צריך לקדש אותו, צריך להעלות אותו. אם לא, אז חד ושלום יש אחיזה לחיצונים. זה מה שנהג הארי הקדוש, שהתחיל את המנהג של החלקה. לספר את התינוק רק אחרי גיל שלוש. של הבנים. כי כולם הולכים בסדר ואופן אחד, רק תלויה במעלות ובפתיחות, ובפחיתות, כן? המדרגות. זאת אומרת שזה מבפנים לחוץ או מן החוץ לפנים, כל שכבה ושכבה מגלה את אותם תנאים. הנה, אנחנו עכשיו, בעזרת השם, מתקרבים, הולכים לכיוון חג השבועות. חג השבועות חייב להיות החודש השלישי. אם אין לך שלישי, מאיפה תצא תורה? התורה יצאה מהזיווג של החודש הראשון והחודש השני, ניסן ואייר. אמא, אין לך שום דבר. למה היום משה רבנו הוא זה שנותן תורה? כי הוא האיש השלישי אותו דבר. למה עם ישראל זה שמקבל את התורה? כי הוא העם המשולש. אי אפשר בלי זה. כלומר, הצורה המושלמת ביותר בעולם הזה, זה המשולש. עם תליטאי, העם המשולש. בירחה תליטאי, בחודש המשולש. בסדר? לכן מספר דקולהו שכינתה. השכינה לוקחת מספר של כל שמות הספירות. כי בכל מקום, עצם אותיות השמות הם בזעיר אנפין, והמספר של השמות הוא במלכות. נכון? אמרנו שתמיד אפשר לומר משהו בדיבור, באותיות, ואפשר לתרגם את זה למספרים, גמטריה. אז כשזה אותיות זה בזעיר אנפין, כשזה מספרים זה הופך להיות מלכות. אז אני מדבר על אותו נושא, רק בצורה שונה. מי שמלמד מתמטיקה, הוא בעצם נמצא במלכות, כי הכל מספרים. אבל מי שרוצה את השורש של המתמטיקה, חייב לדבר בשמות.
והניקוד מעל?
והניקוד עוד יותר למעלה. נקודות, כן, תגים ואותיות. ויש עוד טעמים למעלה. וכן היא מספר הימים, היא המספר של כל השמות, של וו קצוות וזעיר אנפין, הנקראים ששת ימים. אז כשאני מונה ששת ימים, מה אני כותב פה? גם מספר, כי אני אומר ששת ימים, אבל זה גם אותיות. ששת ימים. כתבתי אותיות. אז אני מתייחס למה? לשניהם. אני גם אמרתי מילים, וגם יש לי מספר בתוך המילים. אז מה עשיתי בלי להבין? חיבור בין יסוד ומלכות. בין זכר ונקבה. זה נקרא במספר שמות. תיקון 50.
למה בברכה אבל אומרים ברוך את השם, אלוקינו מלך העולם? למה לא מחברים בין הוויה ואלוהים גם שם בהדגשה?
זה בדיוק מה שאנחנו עושים. ברוך אתה השם אלוהינו. אנחנו מחברים בין הוויה לבין אלוהים.
כן, אבל בהגיעת הברכה עצמה, בדרך כלל...
כי אנחנו לא יודעים לברך. זה לא נכון. זה לא נכון. ברוך אתה השם אלוהינו.
לא ברוך אתה השם.
בדיוק. כי אנחנו לא מבינים מה אנחנו אומרים. אסור להפסיק בין השם לבין אלוהינו. להפך, זה כל החיבור. ברוך אתה השם אלוהינו, כן? שאתה מלך העולם לצורך העניין, אשר קידשנו וכו'. אם לא, זה חז ושלום.
החיבור בין יסוד למלכות שלנו זה בצילן ולמצווה. השם אלוהינו זה החיבור בין בינה לתפארת.
השם אלוהינו זה בין הבינה לבין התפארת, ואחרי זה אשר קידשנו במצוותיו, זה כבר יורד למסיעה עצמה, נכון. נכון, נכון. אבל לפעמים אין את הציווי הזה. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, המוציא לכם מן הארץ. אין כבר ציווי פה, יש הודעה, אבל מי? השם אלוהינו, תמיד. קדושים תהיו, כי קדוש אני...
אלוהיכם.
לא, אדוני אלוהיכם. אין דבר כזה. יפה, נכון, נכון. אבל זה תמיד, תמיד, תמיד הזיווג הזה, לא לשכוח. אין דבר שיכול לצאת אם אין זיווג כזה. לכן כל מה שלמדנו, תזכרו את זה טוב, טוב, טוב. אנוכי, השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מי הוציא אותי ממצרים? השם אלוהיך. הוויה אלוהים, אין הוויה אלוהים, אין יציאת מצרים, תשכח. כי אין מימוש. אין יסוד ומלכות, אין גילוי. כל דבר יוצא דרך זיווג, רבותיי. המילה שאני עכשיו מוציא מהפה שלי, יוצאת מהזיווג שלי, מהלשון. עם אחר, בין שפה לשפה. שפה עליונה, שפה תחתונה, זה זיווגים. ב. מאיפה יוצא הב? זיווג. אם לא, אז אין כלום. לכן רק בעברית, בלשון הקודש, יש את הנואנס המאוד מדויק הזה, בין שפה ללשון. קשה בשפות אחרות. אנחנו יש לנו שפה ולשון. שם יש להם רק לשון. לשון, language. לנג, זה long. לשון. כן? כמובן שהם קוראים לזה לשון, אבל זה רק שפה, אתה צודק. הם מתים רק על השפה, כי אין להם את הפנימיות. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. אם הוא היה בתוך הים, הוא לא היה מת. מי שמת זה רק מי שנשאר בשפה. וקורא לעצמו לשון. זיוף. לשון זה הפנימיות. לכן כדי להבין עם, צריך ללמוד את לשונו. אם אתה סתם מדבר את השפה של אותו עם, אתה בשפה. כי זה רק בחוץ. אתה כמו טוקי, אתה חוזר על מילים. אבל מי שמבין את התוכן, הוא גם יכול להבין גם את האופי של האומה עליה מדובר. זה הרבה יותר מעניין כבר. אתה יכול לראות לפי שפה מדוברת מה התוכן הפנימי של אותה שפה, של אותו עם.
אני צריך להיות חלק מחקירת תרבות.
זה כבר קיים.
טוב, לא.
זה כבר קיים. למשל, הקליפה העולמית הגדולה ביותר זה הצרפתית. אין יותר קליפה מהצרפתית. ככה קובעים חכמי הקבלה, שמי שמבין מה זה לשון צרפתי, אז הוא מבין ששם זה הקליפה הכי גדולה, התומעה הכי גדולה בלשון זה בצרפת. לכן אנשים נמשכים לזה, הם חושבים שזה יפה. טוב, אנחנו בעזרת השם בתיקון 50, ואחרי זה גם לומדים תורה בשפות זרות, כן? זה מה שהכי הכי מעניין. וכשאתה הולך ואומר לתלמידים, תלמדו בעברית, הם אומרים, לא, לא, אנחנו מבינים יותר כשאנחנו לומדים בשפה שלנו, השם ירחם. כן? אמרו לי את זה אנשים בישיבה. תיקון 50 הוא התיקון של העולם הבא. תיקון 50 הוא הפתח לכל השערים של הבינה, שאנחנו הולכים ומגלים אותם בימי ספירת העומר. היום 13 יום לעומר, שהם שבוע אחד ושישה ימים. מותר להגיד את ההמשך? הרחמן יחזיר עבודת בית המקדש.
במקומה
במהרה בימינו. מחילה, מחילה. יצא לי. לא יודע, אולי אסור. את המקדש זה דבר שלא מחכים לו. אסור להגיד שאתה רוצה לבנות את בית המקדש. החמן הוא יזכנו לימות המשיח. כן? חיי העולם הבא, בניין בית המקדש, במהרה בימינו, כל זה צריך להוריד מכל הספרות. אוי ואבוי אם אתה מזכיר את בית המקדש. אלו ג' תיבות הראשונות, בראשית ברא אלוהים. פתח רבי שמעון ואמר, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. ראשי תיבות, שאו מרום עיניכם, שחרית מנחה ערבית. תלת צלוטים, שלוש תפילות. עליו יתמר אני למעלה, הן כל אלה יפעל אל, פעמיים שלוש עם גבר. בגין דאינון מרכבה דתלת אבאהן, ועליו יתאמר אלה תולדות השמיים והארץ ביברעם. עכשיו למטה. פתח רבי שמעון ואמר, כלומר כל התיקון הזה עכשיו הוא המשך בעצם של התיקון הקודם, אבל אנחנו עולים קומה. אומר רבי שמעון עליו השלום, לפרש מה שכתוב, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. ראשי תיבות של שאו מרום עיניכם, שין מם עין, זה כמו ראשי תיבות של שחרית מנחה ערבית, או של שמע, שמע ישראל, שהם תלת צלותים, שלוש תפילות שצריך להתפלל כל יום, שתקנו האבות הנקראים אלה, בסוד אלה, ראשי תיבות, ראשי בית אבותיו, אלה ראשי בית אבותיו, כמובן לאל. ועל שמם נקראות שלוש תפילות אלה, שחרית על שמו של אברהם אבינו, כי הוא בעצם הגישה לאלוהות כשהדברים ברורים, אז פחות קשה. מנחה יצחק, צריך כבר לצאת, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. כן. קצת מתחיל להיות מבלבל, כי זה מלחמה. חייב לצאת לשדה, שדה הקרב. אז התפילה שיצחק תיקן, זה תפילה שהיא הכי קשה. למה? כי אתה לא יכול להתפלל בשקט, אתה צריך להפסיק, זה ממש גבורה לתת את המקום הזה לתפילה הזאת באמצע החיים שלך. ויעקב בכלל, זה להיפגש עם האלוהות, מתי? בלילה, בחושך. זה לא שכל אחד בא ואמר, טוב, אבא שלי עשה את שחרית, אני אעשה מלחמה, נשאר עוד אחת ערבית, מה נעשה? כן? לא, רבותיי, זה שלוש גישות של פגישה, של מפגש עם האלוהות. איך אני נפגש עם האלוהות? בשחרית, במנחה ובערבית. מתי קוראים את שמה בערבית? חידוש! ממתי שמענו דבר כזה? איך אפשר להתפלל בגלות? זה מה שהשאלה שואלת. מי שלא מבין, הוא חושב שהוא לומד גמרא, שעות. באיזה שעה אפשר להתפלל ערבית? ממתי אפשר להתפלל בכלל ערבית כשאתה נמצא בגלות? ממתי? מישהו מתפלל בגלות? אז זה סתירה. אדם שנמצא בגלות נפש יכול להתפלל? לא. אדם שהמת שלו עדיין לא קבור יכול להתפלל? לא. זה ערבית. נכון? זה ערבית. אז אם אתה גר גם במדינה שלא עובדים ביום חמישי, לא יודע מה, יש להם איזה חג, יום שישי סגור, שבת סגור, ראשון סגור, שני לא עובדים, אולי ביום שלישי אחרי הצהריים, לפנות ערב, קוברים אותו. כן, הנה עכשיו טיפלתי במישהו שנפטר, מסכן, 5 ימים ככה. יש חוקים? במדינה? מה אתה רוצה? אף אחד מי חושב על המת בכלל? על הגוף הזה הרק מסכן שסובל עכשיו. שצריך לקרוא עליו 24 שעות תהילים רק כדי להגן אותו באור מקיף, שלא יכנזו בו כל מיני חיצונים, ועוד בחוץ לארץ. רב סדי, מסכן. ואיך אתה מתפלל? יעקב אבינו לא פתח את הפה שלו בתפילה, במשך 22 שנה. לא התפלל. זה בושה. מה, לא התפללת? אתם חושבים שתפילה זה רק להגיד מילים? על שלוש תפילות האלה נאמר, הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר, שעל ידי שלוש התפילות הנקראות אלה, שהן בחסד גבורה תפארת, יתקן האדם את הנפש רוח נשמה שלו. תחת מה שהיה צריך לתקן בשלושה גלגולים, שגם הם תיקון של חסד גבורת תפארת. זאת אומרת שאדם חוזר, אמור לחזור לפחות 3 פעמים, כדי לסיים את המשולש עליו דיברנו מקודם. אז כדי לאפשר לו לעשות את זה בגלגול הזה ולא לחזור בגלגולים אחרים, אומרים לו תתפלל שחרית תפילה, מנחה תפילה וערבית תפילה. שלוש פעמים ביום, וזה בעצם עושה לך את כל הגלגולים. למה? בגין דעינון מרכבה דתלת הבן. לפי שאלו המתקנים את הנפש רוח נשמה שלהם. אתם מבינים שזה קשור לנפש רוח ונשמה. בשלוש התפילות. ככה מתקנים את הנרן, נפש, רוח, נשמה, נרן, שלוש תפילות, תיקון שלוש מדרגות. נעשים, אותם אנשים שמתפללים שחרית, מנחה וערבית, נעשים מרכבה לשלושה אבות שתקנו את שלושת התפילות, שלוש התפילות. זה לא סתם ככה, יש לך אברהם, יצחק ויעקב, ביום, סיימת את היום שלך, אתה מרכבה למשולש עליון. אתם יודעים מה זה?
אי אפשר לוותר על אחד, כאילו.
יפה. ברגע שאתה מתחיל להבין את זה, אז אתה מבין ש... מה? אתה צולע אם לא? שהם היו מרכבה לחסד גבורה תפארת, וזה אירנפין. ואלו שמתפללים כראוי, אז מה הם עושים? הם מקבלים את האורות מחסד גבורה תפארת. אי אפשר לוותר על זה. אלא אם כן אתה מוותר בבית. ובתו. ועלי הוא יתמר, ועל האבות ותולדותיהם, נאמר, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. אתה רוצה שיהיה לך תולדות? אתה רוצה שיהיה לך קשר בין השמיים שלך ובין הארץ שלך? בין האידאות שלך ובין המעשים שלך? איך אתה יכול לעשות את זה אם אתה בעצמך לא משולש? אם אתה בעצמך לא בונה את המשולש הקדוש הזה, על ידי שחרית מנחה וערבית, ועל ידי כל השילוש שגנבו מאיתנו, הנוצרים, הם קוראים לזה השילוש, חז ושלום. שזה בא מעם ישראל. הם עיוותו את זה. שבשביל האבות הנקראים אלה, ובשביל אלו שמתפללים כל יום שלוש פעמים כראוי, בשבילם נבראו תולדות השמיים והארץ. השתבח שמו לעד. מאז שהייתי בגיל 10, הקדוש ברוך הוא ימשיך עליי את האור הזה, לא פספסתי בחיים שלי שחרית מנחה וערבית. אין דבר כזה. או יום תפילים, חס ושלום. לא שלמדתי קבלה, כן? זה בסיס, רבותיי. אבל מילת...
למה תפילת צהרות מוגדרת בזמנים?
כי אנחנו בעולם של זמן. אנחנו בעולם של זמן, ולפי הזמן הזה השפה שלך משתנה.
אם אני מחבר עולם הזה עם עולם הבא, אז אני בתפילה כל הזמן. זה
לא יכול להיות... הנשמה שלך בתפילה כל הזמן. הנשמה שלך היא בתפילה כל הזמן. זה נכון. אבל כשהגוף שלך הוא נמצא ברובד החיצוני, אתה צריך להשתוות למצב החיצוני.
כן,
זה מדרגה
של
רשב"י,
לעשות אותו בתפילה.
נכון. רבי שמעון בר יוחאי לא מתפלל. אי אפשר לעצור אותו. למה? כי הוא כל הזמן בקשר.
אבל גם כשאתה עושה משהו בחיים, אתה כל הזמן בקשר.
לא, לא, יש שעות, יש שעות. אתה לא יכול להיות כל החיים שלך בזיווג עם אשתך. זה לא נכון. אתה לא יכול להיות כל הזמן ביום טוב, אתה לא יכול להיות כל הזמן בבוקר, עובדה שיש שינויים. אתה לא יכול להיות כל הזמן בראש חודש, עובדה שהירח לא אותו אחד. העולם הזה הוא עולם של גבולות. אם אתה לא נותן גבולות לעולם שלך בחוץ, זה אומר שאתה לא חי בחוץ את הפנים. אתה צריך להשתוות לחוץ. אסטרונאוט שנוסע לחלל עכשיו, אם אין לו לבוש מיוחד לחלל, הוא ימות. כי הוא בעולם שיש שינויים. מי שנכנס עם אותם בגדים לבית המקדש, מת. למה? למה אתה צריך להחליף? אתה כל הזמן בחיבור. לא, יש כללים בעולם הזה. לכן זה חשוב מאוד. לכן יש אנשים שלומדים את הפנימיות הזאת, אבל לא מקיימים את זה כלפי חוץ. חס ושלום זה הפסד גדול מאוד. אי אפשר להגיד הכל ככה והכל ככה, זה לא נכון. יש שינויים. להתחתן עם לאה זה לא להתחתן עם רחל. צריך לעשות את שניהם. אתה לא יכול להגיד, זה אותו דבר, אני בין כובע חומה אכפת לי, אני מחובר. נכון, הנשמה שלך מבפנים היא מחוברת, אבל האם אתה בחוץ חי את הנשמה הפנימית שלך? זה משהו אחר. וכשאתה מתרגם את הפנים כלפי חוץ, אתה צריך לקחת בחשבון את המערכת שיש בחוץ. אם לא, אז אתה לא, אתה שורף את הכל. זה מה שעשו רבי שמעון והבן שלו כשהם יצאו מהמערה. הם לא כיבדו את המערכת החיצונית בשלב הראשון. אז כל דבר שהם היו רואים היה נשרף. ממה הוא נשרף? מהאור הפנימי של הקשר התמידי הזה. אז אומרים לך, זה נכון בעולם פנימי, בעולם חיצוני, עד שהעולם יתוקן, אתה לא יכול להיות במצב כזה. צריך להיזהר מאוד, להשוות את עצמך כל הזמן. אם אני הולך ומדבר עם תלמידים חדשים שלא יודעים שפה, לא חשוב של איזו, אני חייב להתאים את עצמי לשפה שלהם. לאט לאט, לחנך אותם. כשאתה בדף תף רש י' ח', אתה לא בדף תף שין למד זי. יש גבולות, עובדה. אנחנו בדף הזה עכשיו. זה המערך של החיים. שבת נכנסת בשעה כזאת ויוצאת בשעה כזאת. מה אכפת לי? אני בשבת כל החיים שלי. לא. התפילה זה עטיפה, כן, תפילה לעניק יעטוף, כן, התפילה היא עוטפת את הסגולה, היא לבוש.
התפילה של הנשים,
של הנשים, כן,
היא למעשה מחויבים בתפילה אחת, נכון? או שאני
טועה? הנשים לא מחויבות מכל מצוות שהזמן גרמה, לא מחויבות, אבל הם לקחו על עצמם להתפלל פעם אחת, כן. אבל מעיקר הדין אין להם שום עניין בזה. בסדר?
הם מקבלים את ההשפעה של הגימל של הגימל
דרך הבעל.
התפילות האלה מהבעל.
נכון.
אני לא מבין מה זה תפילה.
יפה. תפילה זה קשר לפי הזמנים. הנה עכשיו הגדרנו שיש שחרית, מנחה וערבית. אנחנו לא אומרים ששחרית שווה למנחה ומנחה שווה לערבית. עכשיו הסברנו שזה גישות שונות למציאות אחת. אני חייב לגשת בצורה אחרת, לפי המצב. כשזה ברור לי, כמו בשחרית, אז אני מתפלל בסגנון אברהם. כשפחות ברור לי, אז זה כבר יעקב. זה לילה. אני לא יכול להגיד שזה תמיד אותו דבר. יש שינויים. אז התפילה היא קשר, הקשר עם הנשמה הוא תמידי, אבל הנשמה היא לא רק מה שאתה. אתה מיכאל, גם נשמה וגם גוף. איך הגוף שלך בחוץ מקבל את הערכים של הנשמה? באותה מידה? לא. צריך לכבד את הערכים של הגוף. הגוף צריך אוכל, הגוף צריך לישון, הגוף צריך מלא דברים. למה אתה מכבד את כל הדברים האלה? תהיה כמו בנשמה שלך, גם בגוף, הלוואי. ואז הנשמה והגוף שלך כבר אין חציצה ביניהם. אז מה אתה הופך להיות? לופטמנש. אז זה לא. זה לא מה שקורה.
אב, לגבי המשפט צאו מרום עיניכם, יש פה המון מסרים שאני לא מצליח להכיל אותם, כי צאו זה גם למעלה, אז למה מרום? איפה אני אסע? למטה?
אבל אתה יכול לשאת את העיניים שלך רק מילימטר מעל הגובה של עצמך. אז הוא אומר לך, לאן לשאת את העיניים? אם כבר אתה מרים את הראייה שלך, את גובה הראייה, תלך עד הסוף. אל תרים לי את הגובה שלך רק לפה. למעלה קצת מהאף.
אז זה הכפלה של סיום, מרום עיניכם, גבוה.
יפה, זאת אומרת, יפה.
זה מנגנונים גבוהים כאילו.
זאת אומרת, תסתכל הכי גבוה שיש. אתה צריך להסתכל על השורש, זה מה שאומרים לך. כל פעם שאתה צריך לעשות משהו, אתה צריך לצאת מהמנגנון העולמי לרגע אחד. סע עיניך וראה. אם לא, אתה לא יכול לראות. איך אברהם אבינו יכול היה לדעת איפה נמצאת ארץ ישראל? וקודש הקודשים של היום, מישהו יכול לדעת איפה זה? אתה יודע כמה זמן חיפשנו? בהיסטוריה של עם ישראל, כדי לדעת איפה זה הר הבית? מה אתם חושבים שזה היה אותו דבר כמו עכשיו, וכולם יודעים, אתה מגיע לכותל, פה זה הר הבית, מאיפה לך לדעת? אין כלום. תדמיינו לעצמכם, עכשיו דינוזאורים. היו בהר הבית? לא יודע, זה גבעה, מה אני יודע מה? עם מלא גבעות יש פה, כל מדבר יהודה. איך תדע שזה ההר הזה ולא ההר הזה? תגיד לי, מישהו יודע פה? אלא אם כן אתה נביא. אז זה לקח המון המון שנים עד שדייקו והגיעו לנקודה. וברגע שהצבענו על הנקודה, באו השועלים. ואמרו את זה, נכון, הנה עכשיו, זאת הנקודה שלנו. מאיפה נולדת אתה? בכלל, רק לפני 700 שנה יצאת מהבטן. אבל מילת אלה פסל את הראשונים. שהרי אם זה היה ממשיך את הראשונים, היה צריך לומר, ואלה. אבל עכשיו זה אלה. מי ברא אלה? הוא מפרש אלה ודאי. אז מי זה אלה? אז מי זה מי? מי זה העולם הבא? 50. ברא אלה. חסד גבורה תפארת. האבות. העולם הבא ברא את העולם הזה. מה זה ברא? יצא מהאלף. הנה, מיכאל, בשבילך. ברא, בר, אלף. ברגע שיצאתי מהאלף, איפה אני? לפחות בבית. אז מה יש בתוך האות הזאת? ריבוי ושינוי. לכן זה נקרא שניים, שינוי, מלשון שניים. אז כשיש שניים, אני חייב לקחת בחשבון. אתה ואשתך, אין לכם אותו חוש. זה כבר שניים. אתה לא יכול לדבר עם גבר כמו שאתה מדבר עם אישה. הנה עובדה, הקדוש ברוך הוא אומר לגברים, כן, דבר, ולבנות הוא אומר להם אמור, אמור. עובדה. אי אפשר לדבר אותו דבר. כי הקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון שיש שינויים פה בעולם הריבוי. בעולם האחדות, הכל אחד. אנחנו מסכימים. לכן, אלה ודאי שהם האבות ונשמות, נשמות ישראל שבקדושה. אז לכן זה פסיל לקדמאים, זה פוסל את הראשונים שהם הערב רב. כלומר עכשיו יש ניקוז, ריכוזיות לעם ישראל באופן ספציפי. לפני זה זה היה, כן, כמו הציידים שיורים איזה כדור כזה שמתפרק לכל מיני כדורים, כדוריות קטנות. כדי לגעת בכל הציפורים. שלעתיד לבוא, יתבטלו מן העולם, אותו ערב רב. מה זה ערב רב? זה כבר אוברדוז של הריבוי. זה כל כך ריבוי, עד שזה כבר מעורבב, מעורב. ערב, ערבוב, רב, גדול. הלכת יותר מדי רחוק. אתה כבר לא יודע עכשיו מי נגד מי. בלגן, כולם צודקים. קוראים לזה היום פוסט מודרניזם. כולם צודקים. אז לכן צריך להיזהר. אני צריך לחזור לזהות שלי. אם אני לא יודע מי אני, מי זה עם ישראל, בשביל מה אני נאבק, מה הזהות שלי, אז אני עושה שטויות. זה נקרא שאנחנו צריכים לברר, 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 ו... נשארו בסוף רק אלה. כלומר, זה פסל את הראשונים, את הערב רב.
למה רק הערב מתרבה? למה אין בוקר מתרבה? מנחה מתרבה? למה ערב רב, העיניים, הרי דיברנו על העיניים,
זה ערבוביה גדולה. זה בערב, יש ספק.
אבל למה רק הערב יכול להתרבות? למה המנחה לא יכול להתרבות?
בגלל שזה הקליפה. הקליפה היא בריבוי. ראית את מטריקס? אז מיסטר סמיס, כמה יש?
אלפים.
אלפים, כל הזמן הם מתרבים, מתרבים. ונאו, כמה יש? אחד, the one. ככה זה, לקחו את זה מהתורה של הקבלה. וכולם לבושים בשחור. עם משקפיים שחורים. ולא שחורות. כן? אז כולם, הכל רואים שחור. ומתרבים, אחד נכנס בשני והופך אותך כמו. נכון? אם הוא נוגע בך יותר מדי זמן, אתה הופך להיות כמו הוא בתומך. זה ממש ככה. זה עולם הריבוי. ולמה זה נקרא ערב רב? אז זוהר אומר שערב רב זה לשון של כמה שעות? שש. יש ערב זעיר וערב רב. אתם איתי או אתם שם? תראו כמה אתם יוצאים מריכוז תוך שנייה.
כן, שאול, זה מאוד חשוב.
אם אני הייתי עושה לכם את זה עכשיו.
אני רוצה להפעיל.
כן, אבל כל השיעור הזה,
בכתב את השיעור. תודה.
טוב לנו.
אז זה עניין של ערב רב. כמה זה שעות? שש. לכן, אלה. אלה. ולא ואלה. וו.
הערב זה בשש ולילה.
מה?
הערב
זה שש. למה כמה זה הזעיר?
אז תגידו אתם כמה זה הזעיר.
חלק לשלוש, זה שתיים
צריך להיות.
כתוב שהערב רב עשה את העגל, נכון?
כן.
אז בגלל שמשה התעכב בכמה שעות?
שש.
זה ערב רב. אומר הזוהר, אם יש ערב רב, יש גם ערב זעיר. וואו, חידוש. תגיד למישהו, אתה מהערב זעיר? יגיד לך מה זה, אני לא שמעתי דבר כזה. שמעתי ערב רב. מה זה ערב זעיר? כמה זה שעות ערב זעיר? רובוביה קטנה. אז תחפשו את זה לפעם הבאה.
שלוש.
לא יודע. תבדקו את זה. תביאו לי שבת הבאה, שיעור הבא, חמישי הבא, בעזרת השם, כמה שעות קשור הערב זעיר. לכמה שעות. ערב רב, גיליתי לכם. ערב זעיר, כמה זה? דאמרו, לפחות תעשו איזה עבודה של בבית קצת. דאמרו שהערב רב, אמרו בעגל, אלה אלוהיך ישראל. הנה, ברוך שכיוונו. אלה, מה הם אמרו? אלה אלוהיך ישראל. מה הם פגמו בעצם?
בצלת הראשונים.
באבות, בגימל, בערב רב. זה העניין של הערבוביה. דאינו תולדין דתוהו. שהם תולדות של תוהו. כלומר, מה הם אמרו? בעצם, הכל אותו דבר. הכל אותו דבר. תפסיקו כבר עם כל השטויות שלכם. זה יותר מדי מסודר היהדות שלכם. אלה אלוהיך ישראל. לא. תיזהר. יש גבולות. יש תחומים.
זה הפחד שגרום לכולם.
תמיד, תמיד, תמיד. לכן היהדות כל הזמן שמרנית כזאת ומפחדת. ועד שהיא הלכה לכיוון האנטי כל הדבר הזה והפכה להיות מדויקת, מצומצמת, כי היה צריך להציל את עצמנו בזמן הגלות. אז לכן זה היה הלכתי, 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 הלכתי. כן, זה היה צריך לבוא ככה. כן. הוא אומר, הרב מניטו, מה זה חרד? חסד, רחמים ומסתיים בדין. חרד. למה עשו את זה? כי זה היה זמן שהיה צריך לשמור. אם לא, היינו הולכים לאיבוד בגלות. אז החרדים הצילו. בשלב של הגלות את עם ישראל מתערובת. גם ככה זה היה קשה. וכשחוזרים לארץ ישראל צריך לדעת לחזור לחדר. חסד דין ורחמים בסוף. לכן נפסלו עוד בבריאת העולם. זה התולדות של התור. דאית רמיז בראשי תבין שנרמזו בראשי תיבות של תולדות השמיים והארץ. זה נקרא תור. ואינון חמש מינים דאיתמר בהון בהה ברעם. ולכן כתוב בהי ברעם. אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם. בהה ברעם. ברא אותם, את התולדות של השמיים והארץ, בחמש מדרגות. אתם מכירים כולם את באברהם. אל תקרא בהי ברעם, אלא באברהם, בחסד. פה הזוהר מגלה חידוש. הוא אומר בהה ברעם. והם חמישה מינים שנאמר בהם בהה ברעם.